ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
כן, אז עכשיו אנחנו אחרי שסיימנו בעזרת השם ללמוד את איך החומר העולמי נתקן על ידי הגבולות, הסדרים והכוונה. כעת משום מה הרמח"ל רואה לנכון להסביר לנו להתייחס באופן מיוחד לשלוש מצוות עשה. יראה, אהבה ותלמוד תורה. ויכול להיות הסיבה היא כי כיוון שהוא בא להסביר לנו איך הגבולות והסדרים מתייחסים בייחוד לתיקון החומר, אז הוא רוצה להתייחס למצוות העיקריות שפועלות בתחום הזה. אפילו שכולם בעצם אמרנו, כל הגדרת המצוות הרמח"ל מגדיר כגבולות וסדרים, ותשמיש השתמש בו האדם מן העולם ובריאותיו. אבל סוף כל סוף רואים מצוות שהן ממש גם תמידיות וגם פונות לעניין הזה באופן שאנחנו יכולים גם להבין את זה. אז לכן הוא רוצה להתייחס למצוות הללו בעיקר. אז זה מה שהוא מבין. והנה, ממה שצריך שיגביר האדם בעצמו, הוא אהבה והאירה לבורו יתברך שמו. קודם כל, נשים לב, אהבה ואירה הם מצוות עשה לכאורה ככל תרי"ג, אבל הייחודיות שלהם בכמה תחומים. דבר ראשון, שהן מצוות לא פרטיות, אלא הן מצוות שהן פונות לכל הקומה כולה. אדם שיש בו עירה, שהוא קצת הגביר את העירה שלו, אז כולו יותר שלם, כולו יותר אוהב. וזו הבחנה ראשונה מאוד, ונשים לב שהעירה ואהבה באמת יש בהם שני חלקים. יש בהם אהבה ועירה כלליים, ואהבה ועירה כאיכות הפעולה. מאוד חשוב להבחין את זה. אנחנו מדברים על אהבה ועירה, איך המצווה הזאת יכולה לבוא לידי ביטוי? האם עירה ואהבה מתבטאות רק בשעה שאני פועל את המצוות, בכמה עירה וכמה אהבה פעלתי אותם, או בפחות אהבה ועירה? היינו מדד של איזשהו כוח פועל כאיכות פעולה, או שיש גם עירה ואהבה בפני עצמם, לאו דווקא בתור איכויות במצוות.
גם
נכון? האמת היא שגם וגם. אז בעצם נצטרך עכשיו להגדיר לנו היטב את המצוות הללו. אז מה זו הגדרה? אם זה היה רק איכות פעולה, אז הייתי אולי היה לי יותר קל להגדיר. אם זה עירה ואהבה כלליים, איך הם יבואו לידי ביטוי? מה זה נקרא ירא ומה זה נקרא אוהב? אז בואו נבחין עוד הבחנה. נשים לב. יראה תמיד תפנה להכנעת החומר. החומר שלנו, כולל שלנו הפרטי, וכולל כל החומר העולמי, צריך לעמוד כנוע לפני השם. וכשהוא עומד כנוע, שימו לב, אני חושב מאוד להדגיש, לצערנו הרב מאוד נכנס לחיים שנכנסה לנו ביטוי, שתרשו לי להגיד, אתם תמיד מרשים לי להגיד ביקורת, אתם לא חייבים לקבל, אתם מרשים לי להגיד. כל הכבוד לכם, שאתם לא גירשתם אותי עד היום, אז זה הישג גדול בינתיים. אז זה לא מבטיח מה יהיה על המה. יש מושג שנקרא שלצערנו חדר אלינו התבטלות. תרשו לי להגיד, המושג הזה באמת אין לו פשר. אם מישהו מאיתנו רוצה להתבטל, אנחנו לא רוצים להתקיים. זה ממש פירוש לא נכון למושג עירה. המושג צריך להיות הכנעה. ביהדות יש הכנעה. אין בתנ"ך מושג להתבטל. ביטול רצונך. יפה מאוד, ביטול רצון, אבל לא ביטול העצמיות. אדרבה, הבחנה מצוינת. אנחנו רוצים להתקיים, וכי אנחנו, יש לנו שאיפה לא להיות, וכי אנחנו רוצים להתמזג באלוקות. הקדוש ברוך הוא לא צריך אותנו. אנחנו צריכים את השלמות ממנו. אנחנו לא צריכים, הוא לא צריך שאנחנו להוסיף לעצמו עוד כמה אורות, כמו שאצל הגויים, מצרינו הרב לא נעים להגיד, אבל אצל הערבים, עכשיו החגים שלהם, אז אצלם קראתי פעם פילוסוף ערבי שכותב שזה כמו זבוב שרוצה להתקרב לאור ונשרף. זה בעצם התפיסת, שהיה להם תקופות זוהר, שהיה להם פילוסופיה, היום זה כבר עבר מן העולם. אבל אז לשם הם הגיעו. אצל הגוי זה מה שיכול להבין. הרי הוא מבין, אם הוא פילוסוף, הוא מבין שאלוקים זה בלתי גבול ובלתי מושג. אז הזבוב רוצה להגיע לאינסופיות ונשרף. טוב, מי שרוצה, מי שחושב שהקדוש ברוך הוא תכנן את העולם ככה, שהנבראים שהוא בשבילם ברא את העולם האדיר הזה, הם צריכים להישרף באור שלו, אז מה הבנו? אנחנו רוצים, איך אנחנו נגיד בעזרת השם בעוד כמה ימים, היום הזה ראינו כי לא ידבר אלוקים את האדם וחי, לא ומת, לא נשרף, אלא ונשאר חי, זה החידוש, שיש בשר ודם כאן בעולם שמסוגלים להשיג יחס אלוקות ולהישאר חי. אז עכשיו, הכנעה זה, עירה זו הכנעה, עירה זה לא התבטלות. צריכים להוציא את המילה הזאת ברשותכם, אני חושב, מהלקסיקון היהודי שלנו. אנחנו לא רוצים להתבטל, אנחנו רוצים להתקיים ביחס הכי מותאם אל יחס בין עניין אלוקי לחומר אנושי, או חומר עולמי, לא משנה. אז עירה היא תמיד העמדת ההכנעה הכי הכי שלמה שיכולה להיות. אהבה היא באמת לא עוסקת בהכנעת החומר. אהבה היא קשורה לערך אחר שנקרא באמת יחס בין נשמתנו. אנחנו הרי כמו שלמדנו כבר למעלה, למדנו שאנחנו נוצרנו משני חלקים, שתי יצירות, ויצר השם אלוקים את האדם, גם עפר מן האדמה וגם ויפח בפיו נשמת חיים. אז העבודה שלנו היא להתקדם בשני המישורים. שהנשמה שלנו באמת תהיה יותר ויותר מתייחסת לשורשה, כי היא הבריאה הכי שלמה, הכי מתייחסת לעניין השלם כאן בעולם, לבריאה הכי שלמה שמיוחסת לסיבתה, היא תמיד תהיה, איך אומר המחל, כטבע כל הלול החושק לילתו, ויחד עם זה הגוף גם כן הוא יקנה יותר, הוא יותר יכיר את מקומו כנתפל אל הנשמה, כמכיר את מקומו ביחס לסיבת בריאתו. החומר הוא חשוך, החומר הוא באמת נפרד, וצריכים להעמיד אותו נטפל. הנשמה, ברגע ש... והדברים גם בדרך כלל הם לא חייבים להיות גם כן מקבילים. כי אם הגוף באמת מפסיק להיות, באמת עומד לעצמו, אז הנשמה באופן טבעי גם היא מגבירה את כוחה, וגם היא, ויש כאן מערכת יחסים בין גוף לנשמה, לנצח נצחים. אילו שני החלקים, הגוף מתקדש, הגוף נכנע, והנשמה מאירה. אילו היא מאירה באור תרייג ובאור האהבה. יש כאן אהבה, לכן אהבה זה, אהבה זה שורש, שורש להסה, והאירה זה שורש ללא תעשה, כי הלא תעשה יותר תמיד עומד בפני, בסדרי ההכנעה, לא יהיה לך, והנוכי השם אלוקיך, זה יותר שורש לעניין, של ההתקשרות הטבעית שלנו, שני החלקים של ההוויה שלנו. אהבה היא צריכים להגיע לטבע הטבעי שלנו. אהבה לא רוכשים, אהבה צריכים פשוט לתת לנשמה את ביטויה האמיתי. אהבה קיימת בנו באופן טבעי. כל אחד מאיתנו יש לו טבע, כטבע כל עלול החושק לילתו. במסילת ישרים רמח"ל אומר, כטבע בן אל אביו, יש לנו... תשימו לב שאנחנו אומרים, אשיבנו אבינו לתורתך, וקרבנו מלכנו לעבודתך. עבודה זה שורש עבד. הגוף לעולם לא יוכל להיות שלם, הוא תמיד יהיה חסר בערך הנשמה. מה שהוא יוכל להיות, הוא יוכל להשתעבד. להיות כנוע, זה מה שנוכל להוציא ממנו. אבינו, ויש לנו עוד הבחנה, שאנחנו, שהקדוש ברוך הוא נקרא, בנים אתם להשם אלוקיכם, זה רק ביחס לנשמותינו, זה לא ביחס לגופנו. הגוף תמיד יישאר אבין, מלכנו לעבודתך. הוא יהיה מלך, יש לנו בחינת אבינו, מלכנו. יש בחינת הו, יש בחינת שתי הנהגות בעולם, ביחס הנשמה זה בחינת אבינו, ביחס לגופנו, שגם הוא צריך לתיקון נצחי, תמיד נשאר מלכנו. יש כאן שני סדרים, הכנעה והתקשרות. וכשהם פועלים בתאום, אז כל החלקים נשלמים. אז עכשיו, כשאנחנו למעשה מסכמים, אנחנו יוצא לנו כך. כמה הבחנות שדיברנו באהבה ואירה. הבחנה ראשונה דיברנו ששתי מצוות עשה שהן ביחס לבניין כל קומת האדם. יש בהן שתי הבחנות, גם כוללות וגם פרטיות כאיכויות פעולת המצוות. והבחנה שלישית שדיברנו בהבחנה בין איראה שהיא לעולם מכניעה את החיצוניות, לבין אהבה שהיא קושרת הפנימיות. ושני החלקים האלו צריכים בסוף להשתלם יחד. העירה והאהבה הם בעצם שני דברים שמשלימים אחד את השני. בספרי כתוב שלעומת בעולם הזה אין לך אהבה במקום יראה. בעולם הזה, אם אנחנו מפתחים יחס של יראה, זה חייב להיות על חשבון אהבה. אם יש אהבה, זה חייב להיות על חשבון יראה. אומר הספרי, אין לך אהבה במקום יראה, אלא בעבודת המקום בלבד. שעד רבה, היראה היא זו שמגבירה את האהבה, והאהבה היא זו שגם תגביר את היראה. יש כאן מערכת יחסים ממש משולבת אחת בשנייה. מדוע?
מה זה אהבה? עוד פעם שהנשמה...
הנשמה מהירה. אם היא מהירה, אז היא גם מהירה, גם את החיצוניות באותו יחס שאפשרנו לה להעיר. כל הזמן יש כאן מערכת יחסים שאחד מגביר את השני. עכשיו, אנחנו צריכים להזכיר עוד הקדמה חשובה אם מדברים על המצוות האלו, שהרמח"ל בפרק כ"ד במסילת ישרים מרחיב על זה, אבל בעוד מקומות, שאנחנו תמיד מחלקים את היראה והאהבה לשני חלקים עיקריים. הביטויים האלו לקוחים, אני חושב, לראשונה, אני חושב רק בזוהר. לא נראה לי שיש לזה מקור נוסף בחז"ל למושג יראת עונש, יראת רוממות, יראת אהבת השכר ואהבת הקדוש ברוך הוא. שני ערכים שצריכים, שתי דרגות שצריכים לדבר עליהם. כל מה שאנחנו מדברים עכשיו, מדברים על היראה והאהבה האמיתיים, ולא על היראה והאהבה שאינם אמיתיים. יראת העונש ואהבת השכר הם בכלל לא נחשבים ליראה ואהבה. האם אדם מקיים בזה את המצווה? ספק גדול. האם לזלזל בזה? גם אסור לזלזל, כי זה דבר שזה בעל, יש לזה ערך בפני עצמו. חשוב שאדם יפחד על כל פנים מלעבור עבירה, כי הוא צריך לדעת את האמת שעבירה זה דבר מסוכן. ונכון לדעת מה שהתורה אמרה, שיש גם שכר ושכר המצוות גם בעולם הזה וגם לעולם הבא. מי שעדיין כל מערכת היחסים שלו עם הקדוש ברוך הוא זה רק מסיבות כל כך חיצוניות, ודאי זה לא נתכוונה התורה, לא בוהבת את השם אלוקיך ולא את השם אלוקיך תירא. התורה אומרת ליראה את השם הנכבד והנורא את השם אלוקיך, מדובר על יחס אמיתי. אז לכן אנחנו תמיד לעולם נדבר על שתי הבחנות. יראה אנחנו ניתן כל עוד שאדם, הרמב״ם אומר שילד קטן מחנכים אותו על יראת העונש, וזה דבר נכון, כי אנחנו לא משקרים אותו. למה אם מותר לשקר ילד? לא שיקרנו אותו. אמרנו לו שבאמת יהיה עונש חמור למי שעובר עבירה, חשוב שהוא ידע את זה. אז למה אנחנו מפחדים? היום מפחדים להגיד לילדים, יראת העונש, מפחדים להפחיד ילדים. אז למה אתה מפחיד אותו בכביש? ולמה אתה מפחיד אותו בחשמל? תגיד לו את האמת, אל תשקר אותו לשום כיוון. מה מפחדים? למה אומרים שיראת העונש היום זה לא פופולרי לדבר על זה? זה מפחיד ילדים. כל בנועם מצוות, דיברנו שבוע שעבר רק להכניס אותם בנועם המצוות, לא, אין עול מצוות. למה אנחנו פחדים? העולם שלנו מלא כללים אמיתיים. אלא מה? כשילד מתבגר, אומרים לו, זה לא יפה שבחור בן 18 נוסע בכביש רק כי הוא מפחד משוטר. זה כבר לא יפה. הגיע הזמן שכבר תבין שבאמת חשוב לשמור על החיים. אז זה נקרא שאדם צריך להתקדם, אבל בשלב הראשון, מותר לאדם להתקדם מיראת עונש ליראת הרוממות. אהבת השכר זה ערך נכון. ילד מותר שידע שהקדוש ברוך הוא יבטיח שכר גם בעולם הזה וגם לעולם ולא עושה מצוותיו. אבל בסוף צריך ראוי שתגיע שגם המתבגר שאומר רמב״ם שעומד על דעתו ועושה את האמת מפני שהיא אמת. אז שני הדברים נכונים, אבל חשוב לומר שהמצוות בקיומם זה רק כאשר מגיעים לסיבה האמיתית שלהם. אז איך אתם מסבירים מה זה, אני אומר את כל ההקדמות ואחרי זה נקרא בעזרת השם בפנים, מה זו יראת הרוממות? למה קוראים ליראה? יראה אולי כבר נדמה לי שכבר דיברנו על זה פעם בעבר, אבל נחזור, כאן זה הסוגיה, נחזור על עיקרי הדברים עוד פעם. למה קוראים ליראה יראת הרוממות? מה זה יראת הרוממות?
גודל אולי, גודל.
גודל, אבל אי אפשר לומר, אי אפשר להגדיר את הקדוש ברוך הוא בגודל, הוא לא נתפס בגדלים. אז מה שייך להגיד יראת רוממות?
יחס אלינו, כאילו שאנחנו שום דבר, ואני יחס אליו.
אז תגיד את זה יותר טוב. מרחק. יותר טוב, מה?
אתה מרחק בינינו
לבין. דהיינו, הרי זה לא מרחק גיאוגרפי.
גובה.
וזה לא, גם לא, אז גם גובה לא מתאים. משהו יותר, הגדרה מדויקת, מה?
שנינו.
דהיינו. אתה אומר נכון.
היחס בינינו לבין, יש
בו פרמוס. מה מבדיל בהגדרה הכי מדויקת? מה מבדיל בינינו לבין? זה הבחנה, אבל עדיין זה לא
הגדרה. בורא ונברא.
אחי, בורא ונברא, אבל עדיין זה לא נותן לי את הזעזוע שמשהו, מה מפריש בינינו לבינו?
אילה ועלול.
אילה ועלול. מה? תגיד, אתה צודק, אבל זו מילה שאין לי, כל עוד שלא הגדרת אותה, אני לא מבין מה שאמרתי. כי אין לי תפיסה מה זה אינסוף, צילי הכל סוף. מה אתה אומר לי אינסוף? אתה צודק, אתה צודק, אבל מה?
זה מזין ולזון בסופו שלו.
נכון, אבל גם אני את הילד שלי מזין. אתה מבין, זה לא מספיק, זה לא מספיק. צריך משהו שלא שייך לערך שלנו כלל וכלל.
כל יכול.
זה הבחנה.
הוא כל יכול, אבל אתה לא קודם.
יפה, יפה. הנה, הוא אומר, כלומר, יש פה הבחנות בעצם, כלומר, לעולם אנחנו מרומם, מה זה רוממות? הוא מרומם מכל גבול ותפיסה שבעלי אנוש מסוגלים. אנחנו נוצרנו, הוא יצר אותנו עם גבולות. לעולם לא נוכל להשיג את רוממותו מאיתנו. כל מה שבן אדם יוכל להשיג לנצח נצחים, הוא לעולם לא יוכל להשיג את סיבת, את מי שיצר את חוקי הגבולות שלו.
בעצמו כאילו.
מצד עצמו, שלם, מוכרח, בלתי תלוי, כל מה שלמדנו, אם אתם זוכרים, בפרק הראשון של הספר, השש ידיעות השורשיות, שלא רק אמרו לנו, אין לנו הבחנה, זה רק היה בדרך שלילה, רק לשלול ממנו את כל מה שיש בנו, הוא נשלל מזה. כלומר, מרומם על כל ברכה ותהילה. אדם שינסה מהבוקר עד הלילה, לשבת ולשבח את הקדוש ברוך הוא, אנחנו נלעג לו ונגיד לו, אדוני, סיינתינו לכל שבחה דמרח, אמרתי לכם את הרמח"ל הנפלא בספר כלך פתחי חוכמה, הוא אומר, מה זה רב חנינא אמר לזה שירד לפני התיבה, סיימתינו לו כל מרד דמרח? הוא אומר לו, אני, מה נפשך? אם אתה רוצה לבוא ולספר, לשבח את מה הוא, איך הוא רצה להתגלות אצלנו, אז תגיד רק שלושה דברים, הכל הגדול, הגיבור והנורא, זהו. זו התוכנית האלוקית בעולם. מה? כי ככה נתגלה בתורת משה, הכל הגדול, שזו התוכנית שלו בעולם, כך הוא יופיע אל עינינו. בהנהגה שנקראת גדול גיבור ונורא. אם אתה מוסיף דברים שלא כתובים בתורה, כנראה שאתה בטיפשותך חושב לשבח אותו את עצמותו. אדוני.
את ההתגלות אנחנו בעצם תופסים.
יפה, רק את ההתגלות. רק את ההתגלות שהוא מתגלה בערכינו לעינינו. זהו. הוא פועל בנו בערכינו, ואת ההתגלות הזאת אנחנו משבחים. את רצונו המתגלה בעולמו. אף פעם לא מדברים עליו, כי הוא מרומם על כל ברכה ותהילה. אז אם כן, זה נקרא יראת הרוממות, כן.
איך אפשר יראה?
אתה, יראה זה בעצם אמרנו הכנעה. להבין שאתה עומד לפני מישהו סיבתך, לא לפני מישהו בערכך. אוי ובוי לבן אדם שחושב, זה לא יאומן.
אני לא יכול להבין את זה.
מה?
אני לא יכול להבין את זה.
הפוך, אנחנו לא צריכים להבין, אנחנו צריכים להיכנע. אותו אי אפשר להשיג. אנחנו משיגים את הערך בינינו לבינו, בהגדרה. אין לנו יכולת לעמוד. דע לפני מי אתה עומד, הכוונה היא דע שיש לנו המידה לפני יוצרינו, שהוא באמת, מה פירוש? במה אנחנו עומדים לפניו תשע לכאורה? הרי אין לנו שום יחס איתו. התשובה היא, הוא הבלתי מושג פועל בנו. הוא פועל בנו. הוא המוציא אותנו מארץ מצרים. הבלתי המרומם הוא הפועל בנו. בפעולה מוגבלת הוא פועל בנו. הוא פועל, הוא הקרן אור הזאת שמתגלה לעינינו בערך שלנו, זה קרן אור שלו. ואתה עכשיו מזדעזע כולך. תדע לפני מי נתן לך רשות לדבר לפניו? מי שומע את תפילתך? המרומם על כל ברכה ותהילה. כי הוא רצה לנהג את העולם על ידי בני אברהם, יצחק ויעקב, שהם בתפילות שלהם, הוא התפעל מתפילותיהם של ישראל. ההנהגה כולה תתפעל. אז זה כבר... זה כבר גורם לך הכנעה עצומה. אין עומדים להתפעל מתוך כובד ראש. זה השתחוו להשם בחרדת קודש, בהדרת קודש. זה באמת גורם זעזוע גדול. זה החסידים הראשונים היו מתבוננים לפני תפילתיו בענייני יראת הרוממות. לפני מי, איזה יחס יש כאן. צרינו הרב דיברנו על זה, זה לא יאומן, אבל שכל באי עולם, זה לא יאומן, החכמים ביותר, היוונים, הרומאים, זה לא יאומן. איזה אלים הם עבדו? כולם הם עבדו אלים שכולם... מהחבר'ה שלהם, כאלו רואים, אני לא יודע, אני לא הייתי, תאמינו לי, לא ישן בחדר עם אנשים כאלה, זה חשבי, בעיר לא הייתי ישן כאלו, עם כאלו אלים רעים שהם עבדו אותם. הם היו פיטרים, היו פיטר שלהם, ועם כל הזהוס שלהם, זה לא יאומן, איזה יצורים רעים היו, כאלו שפלים, כאלו תחכנים, כאלו, כל אחד רק את הילדים שלו, וזה משהו. זה החבר'ה שאיתם הם התראו, זה האלים שלהם, פשוט סופרמנים כאלו, שאיתם הם רצו, אותם הם הבינו שהם נכנעו מפני הכל. אבל זה, אבל הם היו שייכים להם זה. הם לא יכלו להבין מה זה נקרא רוממות הקדוש ברוך הוא. מה זה שייך לסיבה הראשונה שהיא מרוממת על כל תפיסה אנושית.
בעצם יראה זה להבין שלנו
אפשרות להשיג רק מהתורה.
א', א', אבל הדבר היותר בסוף מכניע, שבסוף מה שאתה משיג זה הוא הפועל בך. זה הדבר שמשלים, ואז אתה גורם, זה הזו. בעצם, אם מתבונן, מה? שלב א', אתה פשוט קודם כל מבין את רוממותו. שלב ב' אומר הרמח"ל, אתה צריך להבין שאתה עומד לפני המרומם, שהרי הוא, כי מי גוי גדול אשר לא האלוקים קרובים אליו כאשם אלוקינו בכל קוראינו אליו. שהאלוקים המרומם רצה להיות כעם קרובו, רצה להיות קרוב לעם ישראל, והוא הפועל במציאות הזאת, המוגבלת. זה כבר זה הזו האדיר. וזה בדיוק מה שקרה לנו באר סיני. באר סיני, אם מדברים על מעמד אר סיני, הנושא היה, באמור אליי, הקל לי את העם והשמיעם את דבריי, למען ילמדו להירא אותי כל הימים. המפגש של אר סיני זה היה מפגש של יראה, של חוויה הרעם וינו ויעמדו מרחוק. המפגש הזה של העניין האלוקי שחל במציאות, במציאות הנוכחית שלנו, בצורה הכי שלמה שיכולה להיות. אחת התכליות של מעמד אר סיני זה היה, למען תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו. אז הבנו בעזרת השם את הנושא של היראה ואהבה בהגדרות, ובואו נקרא עכשיו, נראה איך שהרמח"ל מתמצת את זה כאן אצלנו. אחר כך בחלק ד', פרק שני, שם הוא יקדיש עוד פעם פרק שלם ליראה ואהבה יותר בהבחנה, אבל פה אנחנו בינתיים בתמצית. והנה ממה שצריך שיגביר האדם בעצמו הוא האהבה והיראה לבורו יתברך שמו. ואין. שימו לב, הוא מתחיל בעירה ועובר לאהבה. שיהיה מתבונן. על גודל, כאן משום הרמח"ל יותר מתייחס לעירה ואהבה הכלליים, ופחות לעירה ואהבה כאיכויות הפעולה. מסילת ישרים בעיקר מדבר על אהבה ועירה כאיכויות הפעולה. פה הוא מדבר יותר על אהבה ועירה הכלליים, שהם באים דרך התבוננות. שיהיה מתבונן על גודל, רוממותו, התברך, שמו, ועוצם שפלות האדם. זה החלק הראשון שדיברנו עליו. קודם כל להבין בכלל את ה... מבדיל בינינו לבינו, ויכניע עצמו לפניו יתברך שמו, ויבוש מרוממותו. מה ההבדל בין הכנעה לבושת, בחורים? מה ההבדל בין הכנעה לבושת? שתי הבחנות, הרמח"ל במסילת ישרים קורא לזה שני ענפים של היראה. שלושה ענפים יש ליראה: הכנעה, בושת וכבוד. מה ההבדל בין הכנעה לבושת?
בושת זה אולי
פעולה כאילו
אולי קצת? לא, הכל בהתבוננות. בהתבוננות, לפני הפעולות. קודם כל בתפיסה.
מושה זה חיסרון?
מה?
הרגשת חיסרון.
יפה מאוד. מושה זה כאני חס ושלום בעלמום. אני חסר. ומה זו הכנעה?
הבנת גודל.
יפה מאוד. יש לנו שני צדדים של אותה מטבע. גודל מי שאני עומד לפניו גורם לי הכנעה. טבעית. אם אתה תפסת את רוממותו, אתה נכנעת. אבל יש פה עוד הבחנה, חוץ ממה שהוא כל כך מרומם מולך, אבל גם אנחנו כל כך שפלים לעומתו, שרי אנחנו כל כך חסרים ובעלי גבול ועלובים וכל, אז יש כאן ממש שני דברים ממש הפוכים שמשלימים את עניין ההירה. גם יכניע עצמו לפניו יתברך שמו, וגם יבוש מרוממותו. ופה משום הרמח"ל לא הביא את העיקר השלישי, את הענף השלישי של הכבוד, אבל באמת שכבוד יותר בא לידי ביטוי כבר בפעולה. כבוד זה תנו כבוד אלוקי ישראל, זה כבר לתת כבוד. איך נותנים כבוד? שאני ניגש אל ענייניו באדר, בצורה הכי, איך רבא אומר בגמרא, יקון לקראת ישראל, יקון לקראת אלוקיך ישראל, מציין נפשי והדר מצלי. כלומר, יש צורה איך מהדרים את המצוות שלו.
ואהבה.
מה?
ואהבה.
לא. זה כל זה העירה. כבוד שייך להכנעה. ככה ניגשים בכבוד למצווה. מכבדים גם את המצוות, ואנחנו צריכים לגשת בכבוד. יש צורה איך נותנים כבוד. עכשיו אנחנו עוברים להגדרות אהבה. ויהיה חושק ומתווה להיות מן העובדים לפניו. להתעלל בתהילתו ולהשתבח בגדולתו. פה אני שואל אתכם שאלה, שימו לב, שהוא דיבר על העירה, הוא אומר שיהיה מתבונן על גודל. היה צריך להגיד גם פה, שיהיה מתבונן על גודל. מה זה? פתאום הוא אומר, ויהיה חושק? מה זה, אוטומטי הולך? ת, תגיד לי, קודם כל מה אני אתבונן, ואחר כך אני אגיע לחשק הזה. ולתשובה, כמו שאמרנו, אני לא יכול להתבונן על אהבה. אהבה זה טבע. צריכים להגיע לשלמות הזאת. זה האידיאל שלנו.
הרמב״ם אומר להסתכל על הלפתות.
הרמב״ם, אנחנו צריכים להבין את הרמב״ם. הרמב״ם באמת שצריך להיות גדול. באמת שקשה מאוד.
אין כלים לפתח, לגלות את האהבה?
יש, יש.
הוא מסתכל על העולם.
נכון, יש. ואתה שואל, ותשאל טוב, עוד מעט נחזור לזה, הוא שואל שאלה טובה. הרי ודאי שיש לנו כלים. והרמח"ל עצמו במסילת ישרים יגיד שיש כלים מסוימים. איך מעוררים את האהבה? אבל לא יוצרים אותה. אם תאירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ. את האהבה מעוררים, אבל לא יוצרים. את העירה צריכים ליצור. אתם מבינים את ההבדל? נכון? כי העירה היא באמת לא טבעית. החומר שלנו סותר את עניין עירתו. היא לא טבעית, העירה. תהירה אתה צריך לבנות, אתה צריך פשוט באמת להכניע את החום ולהגיד לו, אדוני, אתה יודע מי סיבתך? איך אתה בכלל מעיז לעמוד לפני מי שיצר אותך?
זה גם טבע.
מה?
זה גם טבע.
לא, בכלל לא טבע. ממש ההפך מהטבע. אדם בטבעו ממש לא רוצה להיכנע. כל הזמן רוצה לתת לעצמו מציאות. מה, אני לא קיים? רואים גם בן אדם לחשני, כל אחד מאוד קשה לו להיכנע. כל אחד רוצה רק להיות נמצא, וזה די טבעי. אם אני נבראתי, אבל אנחנו, עירת השם תוסיף ימים, כשמישהו בא להשפיל אותי בן אדם לשני, אז הוא רוצה להדחיק אותי, ואני מרגיש מגיב, בוא נראה אותך גבר, בוא, תחיל להיים עליו, ואני יוצא לקרב, דו קרב יוצא, הוא רוצה לשמור על הקיום שלו, אבל עירת השם תוסיף ימים, עירת השם לא מבינים שכמה שאנחנו מכניעים את עצמנו, אנחנו נמצאים יותר, יותר שייכים לסיבת אימצאנו, הוא מלך הכבוד, הוא מלך המציאות, הוא סיבת המציאות, אז ממילא העירה היא יוצרת הימצאות. כשבן אדם מבין את הסוד הזה, אז הוא באמת נכנע באמת. בכל אופן, שמנו לב שפה אנחנו, את האהבה הרמחה לא יוצר לנו, אלא ויהיה חושק ומתאבה, להיות מן העובדים לפניו, להתעלל בתהילתו ולהשתבח בגדולתו. יש צורה, איך האהבה הזו באה לידי ביטוי, על ידי חשק, שוקה, שוקה, כמו שדוד המלך אומר, נחשפה וגם קלטה נפשי לחצרות השם, ליבי ובשרי ירננו כל חי. הירננו זה הנושא שנקרא להתעלל בתהילתו. מה זה המושג הזה שנקרא להתעלל בתהילתו? בקבצנו ואצילנו מן הגויים להודות לשם קודשך, להשתבח בתהילתך. מה זה נקרא להשתבח? וכתוב בתורה, והוא תהילתך. ככה כתוב בספר הדברים, במשה רבינו אומר, הוא אלוקיך והוא תהילתך. מה זה תהילתך? הוא, אותו אתה מהלל, מה זה והוא תהילתך? אבל התשובה היא שאהבת השם מגיעים למצב כזה, שאדם מרגיש שהוא משתלם מהשלמות הזאת. זה לא כמו מישהו שיוצא עומד מבחוץ ואומר, משבח מישהו, איזה קיסר או איזה סולטן, ואומר לו תשבחות כמו חנופה חיצונית, ואומר לו אתה גדול, אתה זה. אהבת השם זה כמו התקשרות דרך ההתעללות. לבי ובשרי רננו כל חי, אדם מרגיש שהרינה שלו היא הקשר בעצמה, הוא משתבח, הוא משתלם ברינה הזאת. זה נקרא צורה, איך אדם, זה כמו למה הדבר דומה, זה כמו אדם שאוהב מישהו, והוא נהנה לומר לו מחמאות כדי להתקשר איתו. זה צורת התקשרות, זה לא סיבה, זה לא שבח חיצוני. אלא ככה אנחנו נקשרים.
השם לא צריך את התהילה הזאת.
ודאי, זה אנחנו, אנחנו משתלמים, אנחנו נמשכים אל שלמותו, על ידי שאנחנו מרגישים את הקשר הטבעי שלנו איתו, אז הצורה הזאת באה לידי ביטוי על ידי הלל. להתעלל בתהילתו ולהשתבח בגדולתו. כי אלה הם אמצעים חזקים המקרבים, אלה הם זה קאי, זה מוסר, גם על עירה וגם על אהבה. אלה הם אמצעים חזקים. עכשיו שימו לב, זה מתחלק. המקרבים האדם אל בורו, המזכחים את חושך החומר, ומזירים זוהרי הנשמה. אז יש כאן גם קרבה, גם זיקוך וגם זוהר. מסתבר שמקרבים האדם אל בורו זה מוסב על שניהם, הזיקוך יותר מוסב על העירה, והזוהר על זוהר הנשמה על האהבה.
איך עירה מקרבת?
עירה היא כי קרבה שייכת לדבר שהיה רחוק ונתקרב. רק החומר, הוא עומד מרחוק, מרחוק השם נראה לי, ואחר כך אתה מתקרב. לכן תפילה קרוב השם לכל קורם, לכל אשר יקראו באמת. התפילה היא באה, היא קרה לתקן את החומר. אז לכן שם שייך לאלוקים, מי גוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו, כאשם אלוקינו בכל קוראינו אליו. קרבה שייך לדבר שהוא באמת מצד עצמו רחוק, וההכנעה מקרבת אותו. האהבה, הנשמה היא קרובה, היא פשוט צריכה להאיר בנו. אז צריכים שהאהבה תזהיר לנו את זוהר הנשמה. ומעלים את האדם מעילוי לעילוי, עד שישיג קרבתו יתברך שמו. אז כל מה שהאדם הולה מדרגה לדרגה, זה הכל בסדרי היחסים בין עירה לאהבה מדרגה לדרגה. אנחנו, כמו שמסילת ישרים, בשלב הראשון אנחנו, העירה ואהבה זה זהירות וזריזות. בשלב השני זה פרישות וחסידות. בשלב הבא זה יהיה עירת חטא וקדושה. כל הזמן אנחנו עולים ועולים במערכות שבין עירה לאהבה. לא תעשה ועשה, אנוכי ולא יהיה, כל הזמן יוצרים הדרגות בשני עמודי, הרמח"ל קורא לזה, שני עמודי עבודה שבלתם לא תיקון כלל. והגר"א אומר שזה יכין ובועז, שהשניהם עמדו, בית המקדש בכניסה, היו שם שני עמודים שהבית היה נכון עליהם, יכין, אומר הגר"א, זה עמוד האהבה, לשון איכון לקראת אלוקיך ישראל, דיינו ההתכוננות, הקשר, והבועז זה לשון עוז, הכוונה היא הגבורה של העירה. שני הדברים, שני העמודים האלה הם עמודי אהבה של כל, תמיד כל הקשר תלוי בהם.
אז הבנתי, אז איך עירה מקרבת אותנו לקדוש ברוך הוא?
עירה אמרנו שהיא מכניעה, הכנעה, ועצם הכנעת החומר זה העבודה הכי חשובה בקרבה. כי כמו שאמרנו, קרבה דבר שבאמת מצד עצמו חשוך, רחוק ומתקרב, מתייחס. אז כל זה דיברנו על ענייני העירה והאהבה. אולי בזמן הקצר שנשאר לנו בכל אופן נגיד אולי משהו מענייני דיומה. מה באמת, איך אנחנו מסכמים במשפט אחד קצר כמה שנוכל, על מה החג של עצרת? על מה אנחנו חוגגים? אז חז"ל באו, התורה סתמה לנו. היא לא גילתה לנו את סיבת החג, היא אמרה לנו רק תספרו 50 יום מהקריבכם מנחה, עד ממנחת העומר ועד מנחה חדשה להשם. התורה סתמה מאוד, לא גילתה את... אבל באים חז"ל ואומרים, יום מתן תורתנו, יום שניתנה בו תורה, דהיינו שאנחנו, המועד מתייחס למעמד הר סיני. אז מה המיוחד במעמד הר סיני שעליו אנחנו חוגגים? יש לנו מספיק סיבות, יש לנו מספיק סיבות מסביב, דהיינו, מעמד הר סיני גרם לנו דרך אגב המון המון תובנות חשובות, כמו י"ג יקרי אמונה, אפשר לו גם, כולם מבוססים חלק גדול מהם על, אומר רמב"ן והרמב"ם, שניהם אומרים, שעל ידי מה שהקדוש ברוך הוא אז הסמיך את משה רבינו להיות אדון הנביאים, ואם משה רבינו הוסמך, אז כל תורה שבכתב ושבעל פה מתבררת ממנו. כל סמכות הנביאים, כל סמכות הסנהדרין, כל המערכות, כל מה שיש לנו, בעצם הכל הכל יוצא מסמכות אחת, למען ישמעם בדברי עמך וגם בך יאמינו לעולם. אז אבל קשה יהיה להגיד שהחג הוא על הבירורים האלו. חוגגים על זה שנתבררו לנו י"ג יקרי אמונה. זה לא חג, זו שלמות, זה השלמה. אתה מתקדם עם משהו. הרי ברור זה נושא אמצעי. אתה צריך פשוט רק, הקדוש ברוך הוא רוצה פה חלק מתכליות של המעמד, היה גם ללבן את הדברים האלו שלא ייפול בהם ספק יותר. גם בך יאמינו לעולם. כמו שאני אגיד לך, יציאת מצרים, הרי הרמב״ם והרמב״ם שניהם מסכימים שאת חלק מעיקרי אמונה של תפיסת האלוקות יתבררו ביציאת מצרים. אנוכי השם אלוקיך, שרוצאתיך מרד, שם ביצא. יציאת מצרים אתה חוגג על זה שיתברר לך תפיסת האלוקות, או על זה שהקדוש ברוך הוא בחר בנו. אתה בחרתנו מכל העמים. שהרצון שלו חל בנו. זה נקרא מועד, זו נקרא השלמה. אז מה השלב, מהו השלב המיוחד שאליו שאנחנו מייחסים אותו למעמד הר סיני? אז חז"ל אמרו, יום מתן תורתנו. אני שואל שאלה, קודם כל צריכים להגדיר מה ההגדרה של שמחת מתן תורתנו בהגדרת ההשלמה. וגם, הרמח"ל שואל, והרי באמת שהתורה לא ניתנה במעמד הר סיני? התורה מקסימום התחילה להינתן, אבל מה, איך אנחנו מגדירים את זה? התורה נחתמה, התורה נחתמה בסוף ה-40 יום, בספר דברים משה רבינו חוזר כאן, אם היום הזה נהיית לעם, זה יום 40 יום, זה יום מיטתו של משה רבינו, שהתורה נחתמה ונמסרה בשלמותה, גם ספר תורה הוא נתן לנו, וגם תורה שבעל פה, לא תוסיף ולא תגרע. אבל היום הראשון שאנחנו עמדנו בהר סיני, קיבלנו 10 דיברות, 2 שמענו באוזנינו, 8 משה רבינו כבר אמר, פרשת משפטים, קיבלנו. אבל להגיד יום מתן תורתנו? מה...
עצם
מה...
הקשר, שהיה קשר בינם שלם, ל... כי במהלך ההיסטוריה היה תמיד אנשים שהיו להם קשר מגדש באופן.
אז אני אשאל אותך, אני אציק לך בשאלות. וכי, מה עם יציאת מצרים? לא היה קשר?
בעיסה איתכם, מה?
כל כך גלוי עד כדי כך.
יש בית פסח,
גלוי, אבל
שביעי של פסח קריאת ים סוף, היה איפה שיש קשר שהוא יסוד גם, נגיד הרמב"ן אומר שזה כאלה. המשכן הוא כמו מעמד הר סיני, מקביל. אז לכאורה מראה על קשר בין עם שלם.
אבל שרון קשר, קשר מילה מאוד רחבה. יש קשר,
חברות,
שאני, כמו שהקדוש ברוך הוא ממשיל אותנו, ואתם ראיתם את אשר עשיתי למצרים, ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי. יש קשר כמו קשר אבהות, עם זוקנית, כלומר הקדוש ברוך הוא התייחס אלינו בדאגה, והוציא אותנו ממצרים, והוביל אותנו, והביא אותנו וקרא לנו את הים, ואפילו שם נגלה עלינו, מורה גדול זה גילוי שכינה, ראתה שפחה על הים. היה לנו כבר סדרים. אז מה עכשיו אותה השלמה שאנחנו מדברים, מהי השלמה הזאת שעכשיו היא הדגש העיקרי של מעמד הר סיני? קושיה. אז היינו יכולים להאריך הרבה בדיונים, אבל כדאי לכם לראות נפלא את דברי הרמח"ל בדעת עונות סימן קנ"ו עמוד קע"ע בספר, בספרים הירוקים. שם הוא אומר דבר נפלא, אני אומר לכם את הדברים בקצרה. הוא אומר שיש, הוא אומר, בהר סיני היה מושג שנקרא ברית התורה. מה זה נקרא? ויגד לכם את בריתו עשרת הדברים. לא איתכם לבדכם אנוכי קוראת את הברית הזאת, כי אם את אשר איננו פה איתנו, אימנו היום. דהיינו שיש ברית. מה זה הברית הזאת? הייתה לנו כבר ברית מיניה, הייתה לנו ברית בין הפטרים. יש ברית התורה, מה זה הברית? אז אומר הרמח"ל דבר עצום ונורא. הוא אומר את הגמרא במסכת סנהדרין, הגמרא אומרת, אין אישה קוראת את ברית, מי שעשאה כלי. הוא אומר, יש מושג שנקרא שאנחנו היינו יכולים להיות בעלי בחירה, אבל לא היינו יכולים לפעול עם הבחירה שלנו כלום. אברהם אבינו, לפני שהקדוש ברוך הוא בחר בו, לפני שהקדוש ברוך הוא נגלה אליו, ואפילו אחרי שנגלה אליו, מה הוא יכול לעשות עם הבחירה שלו? מקסימום יכול להיות לא טיפש, לא לעבוד עבודה זרה. אבל אומר הרמח"ל, הכוח הכי עצום שנמסר לעם ישראל, זה נקרא אומנא דמלכא, הוא אומר. זה הכוח של המצווה ועושה. הכוח שנקשרה בנו כל המערכת כולה. הקדוש ברוך הוא מסר, שיתף אותנו בעניינו, ואמר, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. הצורה הזאת שאנחנו מעכשיו פועלים בעניינו. אנחנו מקדמים את עניין כבודו בעולם, את עניין שלמותו. אנחנו קיבלנו את היכולת לפעול. הרמח"ל אומר, כהן, שהוא נכנס לבית המקדש, עובד את העבודה הכי גדולה, חסר לו בגד אחד, מחלל. זר שיבוא, חייב מיטה. מה קרה פה? אנחנו לא פועלים דברים טובים. אנחנו פועלים רק מכוח אומנא דמלכא. וזכור, דיברנו כבר משהו פעם על היסוד הזה, משהו קרוב לזה. אבל פה, אומר רמח"ל, הברית הזאת זה בעצם, הקדוש ברוך הוא, הגר"א אומר בספר יצירה, שהגדרת ברית זה שהאוהב מוסר לו דבר מעצם עניינו. זה נקרא ברית, כריתת ברית. הוא קורט ממנו דבר ומוסר לו. הקדוש ברוך הוא מסר לנו את עניינו, שמסר לנו את האומנא דמלכא לפעול מכוחו. עכשיו לצורך, ברגע שהדברים האלו נמסרו, אז עכשיו אומר הרמח"ל, בעצם כל המערכת כולה נתגלתה. זה לא, הוא אומר, עד היום שאנחנו היום פועלים, הנחנו הבוקר תפילין, זה מכוח האומנא דהר סיני. בעצם אז הקדוש ברוך הוא מסר לעם ישראל את כל התוכנית כולה נמסרה.
מה הכוח הזה מתחדש אלינו דבר יום ביומו, מכוח הוא אומר שיהיו דברי תורה בעיניך כחדשים, כמו שחזל אומרים, זה הכל בעצם לחדש, להבין שהברית, הברית כבר נחרטה. הוא עשה אותנו כלי, הוא יצר אותנו עם יכולת שאנחנו יכולים לפעול מכוחו. זו השמחה שמיוחסת למעמד הר סיני. זה נקרא הנעשה ונשמע. הנעשה הזה, זה הכוונה היא שאנחנו עשינו עצמנו כלי. אנחנו השתייכנו לכל עניינו. אי אפשר, צריכים להבין, הדברים כל כך עמוקים, שאי אפשר להטיל על עם ישראל תפקיד פרטי. התפקיד שלנו זה באמת אחריות כוללת על כל התוכנית כולה. הוא נגלה עלינו בכל גילויו. האנוכי השם אלוקיך, העשר הדיברות, גם הגר"א וגם רמח"ל אומרים, זה סוד הכללות. זה בכלל לא היה, זה היה מתן תורה מצד הכללות התורה. לא מצד המסירה. עם ישראל היו שואלים שאלה, יכול להיות שהלכתית לא יוכלו לענות תשובה, איך נקיים את התורה הלכה למעשה. אבל היה שם למסור להם את כלל עניינו בעולם. זה מסביר לנו למה הרמח"ל אומר, יש גם נעשה וגם נשמע. כי ברגע שהקדוש ברוך הוא נגלה עלינו בכל עניינו, אז היה פה גם התגלות, גם נבואית, להראות לנו את כל עניינו. זה לא רק היה להגיד, הרי אני מצווה אתכם, אלא היה כאן מסירת הברית, מסירת כל התוכנית כולה. והתוכנית הזאת שהיא הופיעה, היא הופיעה, אתה הורית על הדעת. הנראינו השם אלוקינו את כבודו ואת גודלו, ודבריו שמענו מתוך האש. דבריו שמענו מתוך האש זה כוח הציווי, והראינו השם אלוקינו את כבודו ואת גודלו, זה היה שהוא קרא את הרקיעים והראה לנו איך הרצון שלו מתפשט במציאות, ואיך כל העולם כולו עומד על עניינו. הצורה הזאת היא שלמות ההתגלות שנמסרה לעם ישראל בברית של הר סיני. ואומר רמח"ל, נעשה זה כנגד קבלת כוח הציווי, והנשמע זה השגת המערכת הרעיונית של הנבואית שעומדת מאחורי הדברים. אז זה התשובה הנפלאה, שאני רק חוזר על דברי הרמח"ל, להבין את החידוש הגדול. אנחנו צריכים להבין שהקדוש ברוך הוא נגלה עלינו של ויהי בישורון מלך בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל, שמלכות השם התגלתה בעולם. הכוונה היא, מה זה נקרא מלכות? שהוא רצה להתייחס אלינו כמלך שמתכבד בעמו. היחס הזה, אתם תהיו לי לעם, ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם לאלוקים, שזה הלשון החמישית של, הלשון הרביעית של יציאת מצרים, באה לידי ביטוי רק במעמד הר סיני. כי והייתי לכם, ולקחתי אתכם לי לעם, זה רק מתי שהוא מוסר לנו את כוח, את כוח עניינו. טוב, נזכה בשבת השם לקבל.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.